לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גברד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל.
מאזינים יקרים, שבוע טוב, שבוע טוב ומבורך לנו, לכם, לכל בית ישראל. יש לנו השבוע פרשה מרתקת, הרבה נושאים, אקח אחד. ולצורך הבנתו היטב, אני רוצה ברשותכם, איתכם ביחד, לחזור על כמה פרטים חשובים מהפרשה של שבוע שעבר. אם זה ביחד, תראו משהו מאוד יפה. בואו נתחיל שבוע שעבר. אני רוצה ברשותכם לגוע בלוט. לוט המפורסם. תקשיב, הוא היה כוכב. כוכב מאורפל. קודם כל הוא היה כזה מין משטויקק, דרדם, רודף אחרי אברהם, אבינו, נדחף עליו, נדבק עליו, לא הייתי אומר קרצייה, אבל משהו, נדבק לגמרי. אתם יודעים, כשפעם אחת הוא לא הלשין לפרעו, שאברהם משקר אותו, הוא קיבל על זה שכר. זאת אומרת, הוא היה כזה, כזה, לא מתאים לו, הוא באמת כן היה צריך להלשין, לשון מתגלצת. לא זה מה שאני רוצה לספר, אני רוצה לקרוא פסוק מהתורה. תקשיבו, זה שבוע שעבר. ויהי ריב, בפרק י' ג', בחומש בראשית פרק י' ג', ויהי ריב בין רועי מקנה אברהם, ובין רועי מקנה לוט, והכנעני והפריזי אז יושב בארץ. אני חוזר, ויהי ריב בין רועי מקנה אברהם ובין רועי מקנה לוט, והכנעני והפריזי אז יושב בארץ. קיבלנו כאן שני חצאי פסוק שאין ביניהם קשר. ריב בין רועי מקנה, רועי מקנה לוט, וכנעני ופריזי בארץ ישראל, שני חצאי פסוק. לא, רש"י אומר שיש קשר. מה אומר רש"י? תקשיבו, לפי שהיו רועים של לוט רשעים, ומרעים, מרעים, נותנים לראות, ומרעים בהמתם בשדות אחרים, ורועי אברהם מוכיחים אותם, מוכיחים אותם על הגזל, והם, רועי לוט, אומרים, נתנה ארץ לאברהם, ואין לו יורש, ולוט יורשו, ואין זה גזל. ממשיכה לרש"י, והכתוב, אבל זה טעות, והכתוב אומר, הכנעני והפריזי אז יושב בארץ, ולא זכה בה אברהם עדיין. בואו נגיד בעברית קלה מה שפה קרה, הרועים של לוט הרשו לבהמות שלהם, יוצאים מהדיר בשביל ללכת מחוץ לעיר למרעה, אבל בדרך איזה טייש סורר אחד רואה ארוגה של פלפלים, איזה כבש סורר רואה איזשהו ארוגה של עגבניות, ויורדים ואוכלים, והרועים של לוט מעלים עם עין, לא שומרים על הכבשים ועל העיזים ועל הפרות. למה? החשבון שלהם הוא פשוט. הקדוש ברוך הוא נתן את אברהם, את ארץ ישראל לאברהם אבינו, נכון? כן. ולאברהם אבינו אין בנים, נכון? כן. אז ממילא לוט, הוא יורש אותו, כי לוט הוא הבן של אח של אברהם אבינו. אז הוא יורש אותו. אז ממילא זה שלנו, אז הבהמות שלנו רועות בגינה שלנו. ורואה אברהם אבינו, הדרשה הזאת היא לא מצחן, ביניהם אמרו, לא יודע, שלנו, לא שלנו, שלכם, לא שלכם, בינתיים הכנענים והפריזים גרים כאן בארץ, הם טיפחו את הארוגות, הם גידלו כאן עגבניות, פלפלים, מלפפונים, כוסברה, זעתר, לא יודע מה, ואין רשות לעיזים שלכם לאכול, אתם צריכים לזמום להם את הפה עד שהם יצאו מחוץ לעיר. אם נדבר בלומדס, אז הוויכוח בין רועי מקנה לוט לרועי מקנה אברהם, האם קניין הגוף מעניק גם קניין פירות. הרועים של לוט סברו, מכיוון שללוט יש קניין הגוף בארץ, הגוף הרי אמור, גוף הארץ, אמור להיות שלהם, אז ממילא גם הפירות כבר שלהם. ואברהם אבינו אמר שזה לא קשור, הרועים של אברהם. הפניה, הגוף קנוי, והפירות לא. רבותיי, התיאוריה הזו הייתה יכולה להיות נכונה, אם לא שלוט שקרן, 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 שקרן. תקשיבו מכמה כיוונים. קודם כל, לוט הזה פתאום מצטייר כמאמין גדול בהשם. מה זה מאמין? לובש אבנט ועושה לשם ייחוד. אני עכשיו הולך כאן לרשת את ארץ ישראל שהקדוש ברוך הוא נתן לאברהם אבינו, והרי אין לו ילדים, ואני ממילא היורש שלו. סליחה, לוט, תקשיב טוב מה שאתה אומר. למה אתה חושב שהארץ היא של אברהם אבינו? כי הקדוש ברוך הוא נתן לו אותה, נכון? רגע, 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 לוט. הקדוש ברוך הוא הבטיח שלאברהם אבינו יהיו ילדים. אז אתה לא מאמין? איך יהיה לו ילדים? הוא כבר זקן, אין לזקנים ילדים. הקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו את הארץ, אז לוט מאמין, כי זה כדאי לו, יש לו אינטרס, הארץ שלו, אז עוד מה תהיה שלי. אבל שהקדוש ברוך הוא הבטיח שלאברהם אבינו יהיה ילדים, זה לא ריאלי. לא מאמין להבטחה הזו. בקיצור, זה נקרא מאמין בערבון מוגבל, מאמין איפה שמתחשק לו. חזל אומרים שעובדי האלילים, עובדי הפסילים, הם עומדים על אלוהיהם. כלומר, הם קובעים לאלוהים שלהם מה להגיד, מה לעשות, מה לרצות. ותמיד אפשר להיים על הקומר, שאני הולך לכנסייה מהצד השני של הכביש, שם הקומר מחלק יין יותר טוב, ויש שם יותר עדיבות. בקיצור, זה מה שלוט עשה. אבל, למעשה, השאלה על לוט היא הרבה יותר קשה. מה לוט אומר? שאני היורש, לא לוט והרועים שלו. אם הרועים אומרים, רבותיי, תדעו לכם שגם הבוס אומר. רועים רשעים, סימן שהבוס גם רשע. כך כתוב בפסוק. מלך מקשיב על דבר שקר, כל משרתיו רשעים. אין כזה דבר מלך צדיק ומשרתים רשעים, או מלך רשע ומשרתים צדיקים. זה הולך באטליה, זה הולך ביחד. מלך מקשיב על דבר שקר, כל משרתיו רשעים. אז ככה, אז לא, אתה אומר, הארץ היא שלי. למה היא שלך? אתה אומר, הארץ ניתנה לאברהם אבינו. איפה היא ניתנה לאברהם אבינו? אני אקריא לכם את הפסוק של עוד גם שמה. ואברהם אבינו הקריב קורבן, שני פסוקים לפני כן, בפרק י"ב, פסוק ז'. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, הוא בא אליו, והוא נגלה אליו, והוא אומר לו, לזרעך אתן את הארץ הזאת. ואיבן שם מזבח, הוא קורא לכולם, אומר, אתם יודעים, הקדוש ברוך הוא הבטיח שלילדים שלי תהיה את הארץ. רבותיי, הארץ לא הובטחה לאברהם בכלל. לא, רק לילדים שלו. אז מה לא תאמר, הארץ של אברהם? ואני יורש, שקרן, הארץ לא של אברהם, היא לא הייתה אף פעם. אחרי שלוט נפרד ממנו, אז הקדוש ברוך הוא נגלה אליו עוד פעם, ואמר לו, קום ויתהלך בארץ, לך או לזרחה, אתננה, זה אחרי שלוט. אבל כאן לוט שומע שהארץ ניתנה לבניו של אברהם, אז הוא לא בן. חוץ מזה, אתם יודעים, במפורש, אברהם אבינו פונה לקדוש ברוך הוא ואומר, מה תיתן לי? ואנוכי הולך ערירי. ובן ביתי הוא דמשק אליעזר, אליעזר מדמשק, כלומר אליעזר עבד אברהם. הוא אומר אברהם לקדוש ברוך הוא, הן לי לא נתת זרע, והנה בן ביתי, העבד שלי, יורש אותי. זאת אומרת, אברהם אבינו לא עלה בדעתו בכלל שלא תהיה יורש. אם יש לי יורש, זה העבד שלי. והוא אומר, ריבונו של עולם, אני רוצה ילד, שיהיה לי יורש. רגע, רגע, לוט, מקודם אמרת שאתה יורש. אותו גיזוקת, אז הוא אמר. הוא שקרן אמיתי. בקיצור, רבותיי, לוט הזה העשיר. כתוב מפורש, והיא ללוט, מקנה, בקר, צון ואוהלים. ממה הוא העשיר? מהנכסים שהוא גנב לאברהם אבינו. אברהם אבינו אומר, זה שלי, אני מאשר לכננים והפריזים שהם גרים בינתיים שיוכלו את זה, ולך אני לא מאשר, מה אתה גונב? לוט נדחף כל הזמן לילד אברהם, כי הוא ליקט, הוא ליקט, הוא ליקט, הוא ליקט, הוא ליקט, הוא ליקט גניבות. לוט נהיה עשיר מופלג, כתוב מפורש בתורה, וגם ללוט ההולכת אברהם היה צון ובקר ועבדים, שפחות וגמלים ואוהלים, לא זוכר מה כתוב, כתוב שהוא היה לו הרבה. עכשיו באיזשהו שלב היה ריב, זה כבר ראינו מקודם, אז צריך לחתוך עם השמאל והימינה, עם הימין והשמאלה, בוא ניפרד. לוט ראה את כל הכיכר, הכל היה ירוק, כגן השם, כארץ מצרים, ממש גן עדן מפואר. הכיכר הירדן, כן, איפה זה? סדום. לוט נדלק, וואו, סדום, איזה יופי, מתירנות, חופש, תעשה מה שאתה רוצה. אין לנו את אברהם, אבינו על הראש, יקום, שחריס, מייריב, סוף זמן קרישמה, שקיה, זריחה, די, מספיק. חלבי, בשרי, תסתכל, זאת אומרת, אתה לא הולך למגירה הנכונה, זה המחוות החלבית. די. פוצץ לנו המוח מזה, אני כבר מספיק עשיר, לקחתי ממנו, עכשיו תן לחגוג. וואי, באמת? ככה זה עובד? אוי וי וי, תקשיבו. תקשיבו אם ככה זה עובד או לא. אליעזר עשיר מופלג, הולך לקנות את הדירה במקום הכי יקר בארץ, לא יודע איפה, בצהלה, בסביון, איך קוראים שם, על יד חדרה, בקיצור, לוט הולך לקנות מקום עשיר גדול מאוד, את הווילה הכי מפוארת, ואיך כתוב בתורה, ולוט יושב בשער סדום, שימו לב, בזמנם לשבת בשער, זה היה נקרא המקום הכי יקר, כי הסוחרים היו מגיעים, אז אלה שיושבים בשער הראשונים קולטים איזה סחורה יש, מה טוב, מה אפשר לקחת ואיפה אפשר למכור, במדרשים זה מופיע המון פעמים, בפילי טרעה, בשערי העיר, המקום של העשירים, הם היו עושים את העסקים הכי 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 טובים, אז לוט, עשיר מופלג, יכול לרשות לעצמו ללכת לשכונת המיליונרים, סדום, ולקנות את הארמון הכי מפואר שיש להם שם. ולא סתם ארמון הכי מפואר, הארמון הזה גם היה מבוצר. היה כמו מבצר. כל אנשי סדום נסובו, זה כתוב בהמשך, כל אנשי סדום נסובו מגדול ועד קטן, רצו לשבור את הדלת. הם לא הצליחו. רבותיי, אתם מבינים מה הפירוש שמאה אלף אנשים מנסים לשבור קיר ולא מצליחים? לא תשילם על הארמון שלו, זה היה ארמון, משהו, זה מפלסים, 15 מפלסים, משהו, ארמון. והוא הולך לגור בסדום. וכולם שם רשעים. בינתיים, אחרי שלוט הולך מאברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא מתגלה לאברהם אבינו, מבטיח לו, הארץ תהיה שלך, תעשה ברית מילה, ואתה בזכותה תזכה בארץ ישראל. יופי. אברהם עושה ברית מילה, מציית. והקדוש ברוך הוא בא, מתגלה אליו כביקור חולים. זה פרשת השבוע כבר, נכון? כן. ואז, אחרי שהקדוש ברוך הוא מתגלה אליו, הוא מחליט, ויאמר השם, המחסה אני מאברהם את אשר אני עושה? ואברהם היו יהיה לגוי גדול? אני אוהב אותו. אני אגלה לו סודות. אני אספר לו את התוכניות שלי, כי אני אוהב אותו. איזה יופי. והקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, אבינו זעקת סדום ועמורה כי רבתה, הגיע אליי וערה כצעקתה, אני לא אקרא לכם את הפסוקים, אני הולך להפוך את סדום. למה הקדוש ברוך הוא מגלה את זה לאברהם אבינו? כי הוא אוהב אותו, כך כתוב. המחסה אנוכי מאברהם את אשר אני עושה, כי הדעתי ואשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט, אני אוהב אותו, אני אספר לו את הסודות שלי, את התוכניות שלי. הקדוש ברוך אומר לאברהם אבינו, אני הולך להרוס את סדום. אברהם אבינו נעמד בתפילה, ריבונו של עולם, אולי יהיו 10 צדיקים, סליחה, הוא התחיל עם 50, אולי יהיו 50 צדיקים. אומר הקדוש ברוך הוא, אם יהיו 50 צדיקים אני מוותר, ואולי רק 40, ואולי רק 30, ואולי רק 20, ואולי 10. אומר הקדוש ברוך הוא, לא אעשה בעבור 10, אם יהיו 10 צדיקים בסדום, אני משאיר. איך 10 צדיקים בסדום יצילו את כל העיר? עצם העובדה שאנשי סדום לא מגרשים אותם, לא פולטים אותם מהם, לא דוחים אותם, מאפשרים להם לגור ביניהם, מאפשרים להם לפתוח בתי כנסת, מאפשרים להם ללמד ילדים תורה, אז מה שיקרה, לאט לאט המעגל יתרחב. מ10 צדיקים יהיו 30, מ30 יהיו 700, מ700 יהיו 17,000, לאט לאט יתרחב. אם אנשי סדום מאפשרים לצדיקים לגור ביניהם, אז לא אפסה תקוותנו. זה מה שכתוב כאן, זה מה שהקדוש ברוך אומר, טוב, זה מה שאברהם אבינו ביקש, אולי יהיו 10, ואז הקדוש ברוך הוא קם מעליו, ואברהם שב למקומו. עכשיו רבותיי, יש לי שאלה, האם התפילה של אברהם הועילה או לא הועילה? התשובה היא כן, התשובה הועילה. מה היא הועילה? אברהם שואל, אולי יהיו 10 צדיקים בסדום? אז הקדוש ברוך הוא אומר, בסדר, אני הולך לבדוק. אבל הקדוש ברוך הוא שלח מלאכים לסדום, לבקר את סדום, לבקר אצל לוט. ולוט הכניס אותם הביתה. ואז כל אנשי סדום, מגדול ועד קטן, כולם נסובו על הבית, רצו להרוג גם את לוט וגם את כל האורחים, ולטמא אותם וללכלך אותם, אל תשאלו מה שהם רצו לעשות. כולם, מגדול ועד קטן. זאת אומרת, היה מבחן, אברהם שואל, יש 10 צדיקים בסדום? הקדוש ברוך הוא שולח מלאכים לבדוק, ומצאנו שאין אפילו אחד, אין אפילו אחד, ונסע בו כל אנשי סדום, מגדול ועד קטן, ילד ואיש ואישה כולם, לא נשאר אף אחד. וואו, אין צדיק. נו, אם אין צדיק, צריך להרוס את סדום. אבל, לסדום, בסדום גר לוט. לוט הוא גם נשתגרויס צדיק. אבל הוא אחיין של אברהם אבינו. הוא בעצמו אומר, אני היורש שלו, איזה יורש, איזה נעליים, אבל לפחות הוא ככה חשב. הוא בן של הרן. הרן, לא ארן, ארן זה מישהו אחר, הרן עם ה', הוא בן של הרן. הרן היה אח של אברהם אבינו. אז אברהם אבינו היה דוד שלו. ממילא, עכשיו, אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא, סליחה, רוצה להציל את לוט. שולח מלאכים חדשים ואומר, תוציאו את לוט מהר, כי אנחנו הולכים להפוך את העיר. לא יודע אם לוט נלחץ או לא נלחץ, בכל אופן הוא שמע בכל המלאכים. הוא הלך אל חתניו, לוקחי בנותיו, ואומר להם, בואו תזדרזו החוצה מהעיר, משמיד השם את הארץ. ויהי כי מצחק בעיני חתניו. סבא, מה קרה לך? היית עד אתמול ריאלי. יש לנו כאן שירות סוסמולוגי, הם לא רואים שום שינויים, הם לא רואים שום תחזית גרועה בה בחודשיים הבאים. תירגע, תירגע, חלום רע עבר עליך, הכל בסדר, קח תשתה כוס ויסקי. לא, אתה אומר, לא, 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 עוד מעט השם הורס. די, נודניק, תפסיק עם השטויות האלה. צחק עליה, הם צחקו עליו, והיא כמצחק בעיני חתניו. טוב, ואז הוא לפחות לוקח את השתי בנות הרווקות שעוד יש לו בבית. הוא מנסה להתמהמה. מה זה להתמהמה? הוא נכנס לארון של המשקאות החריפים, לחפש איזה שני בקבוקי ויסקי משובחים כאלה לדרך. לא, היה שיקור, לא? אנחנו יודעים, שיקור כלות. מה הוא לקח? תפילין? תלית? את התחריך של החידוש התורה שלו? הוא חיפש בקבוק ויסקי, או וודקה, או ערק, אני יודע מה שהוא אהב. ויעיצו בו המלאכים. אין זמן, אין זמן, אין זמן, אין זמן, מהר, 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 החוצה. גברת לוט, לוטקה, הסתכלה אחורנית, פח, ותהי נציב מלח. למה נציב מלח, אומר רשי? היה לה עין צרה לא לתת מלח לאורחים. אפילו מלח היא לא רצתה לתת. אז היא עכשיו הפכה להיות נציב מלח. מה הרעיון של נציב מלח? כל מי שרוצה יכול לבוא ולחצוב ולקחת כמה מלח שהוא רוצה. מה גודל נציב המלח שנהיה ממנה? ההסבר הפשוט הוא כמו שהיא הייתה גדולה. בדיוק הגודל שלה היה לה 1.67 מטר, אז הגובה של נציב מלח היה מלח היה 1.67 מטר. לא נכון. אם נלקט את כל גרגירי המלח שגברת לוטקה לא נתנה לאורחים, מזה נעשה את נציב המלח שלה. נציב המלח לא צריך להיות עם העיניים שלה והאף שלה והאוזניים והידיים והרגליים שלה. נציב המלח נצטבר מכל גרגירי המלח מכל גרגירי המלח שהקמצנית לא נתנה לאורחים. כלומר, הקמצנות שלה היא לא נתנה, תתני בעל כורחך. אין כזה דבר, את צריכה להחזיר לעולם את מה שאת חייבת לו. את חייבת להיות טובה. את לא רוצה, אופ. או נוח מרמן שרוויל נישט, מה זה לא רוצה? מי שאל אותך אם את רוצה או לא רוצה? את תתני את זה, את עמדי נציב מלח, ובכל בוקר וערב, הפרות שהולכות למראה, עוברות ליד נציב המלח הזה ומלקקות אותו, לוקחות את המלח שהגברת לוטקה לא נתנה, הכל מחזירים. ועכשיו רבותיי, אנחנו מגיעים אל הדרמה, הכל היה עד עכשיו הקדמה. לוט גנב, לאברהם אבינו הרבה נכסים, כל הזמן מסתובב בארץ ישראל, הארץ ניתנה לאברהם, אז זה שלי, אני יורש, ומזה הוא עשה עושר גדול. לוט, בוינה, תתייסב, אתה עכשיו הולך להחזיר לאברהם אבינו את כל מה שגנבת לו, ולא סתם להחזיר, להחזיר עם ריבית, ולא עם ריבית, אלא ריבית קצוצה 7, 7x פי 77 יותר. כמה גנבת? נעשה חשבון, כמה אתה מחזיר? וואי, 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 וואי. עכשיו תקשיבו איפה הוא מחזיר. וכמו השמש יצאה, כך כתוב בתורה, וכמו השמש יצאה בעברית שלנו קוראים לזה ותיקין, או כמו שאנשים אומרים נץ, וזה לא נכון, למה אני אומר אנשים אומרים? כי הם טועים. נץ זה אוף תמה, ואת הנץ ואת האוזניה ואת הפרס. צריך להגיד היי נץ, צעירי תחת ההי. כשאנשים רואים שכתוב היי נץ, אומרים הנץ, אני מתפלל, אתה הולך להנץ, לא, זה לא נכון, זה היי נץ. אם אתה רוצה לומר את זה עם היי הידיעה, אז תגיד ההי נץ. המילה היא לא נץ, המילה היא היי נץ. היי נץ הוא הרימונים. היי נץ הוא, היי נץ. בכל אופן, כמו השמש עלתה, זה היה היי נץ החמה. מיד בהי נץ החמה... והשם המטיר על סדום גופרית ואש מאת השם, והכל התרסק שם, והכל התפורר, ובמסדום עלו ענני אשן ואבק. זה היה השכם בבוקר. השכם בבוקר, לא תספיק באור שיניו לברוח עד איזשהו הר קרוב שם, עם הבקבוק ויסקי שלו, שבקבוק ויסקי היה שם, לא חשוב, בכל אופן, לא תברח. ועכשיו תקשיבו. אברהם אבינו עומד אתמול בלילה, מול השם, ואומר, אולי יהיו 10 צדיקים בסדום. ואחר כך הוא, השם פנה, ואברהם חזר למקומו. למחרת בבוקר, אברהם אבינו לא היה מאלה שמתפללים, שקמים בבוקר ב-11 או ב-12. בהי נץ, 5 בבוקר, וישכם, בראשית פרק י' פסוק חפזיין, וישכם אברהם בבוקר, אל המקום אשר עמד שם את פני השם, איפה שהוא היה אתמול בלילה, הוא הגיע היום בבוקר. נו, ומה קרה שמה? תקשיבו מה קרה שמה. וישקף על פני סדום ועמורה. מחרת בבוקר, אתמול הוא מבקש שאולי מישהו נשאר שם חי. וישקף על פני כל סדום ועמורה ועל פני כל ארץ הכיכר. ויער הוא רואה, והנה עלה כיתור הארץ ככיתור הכבשן. הכל ענן ואשן ואשן וענן ועננים ועננים. כמו שאנחנו היום רואים את עזה. משותחת. כך היה סדום. וואו. עכשיו רבותיי, אם אנחנו אמרנו שלוט קנה את הארמון שלו בשער סדום, ועכשיו אברהם אבינו עומד בבאר שבע, מסתכל לכיוון סדום, ורואה לכיוון סדום, ורואה את הכל ענני אבק ואשן. מה הוא ראה? מה הוא ראה? הוא ראה את הארמון של לוט, מתפוצץ, נהרס, מתפורר, אשן יוצא ממנו. והאשן הזה הסתיר את האשן שהיה הלאה בהמשך. הרי כשיש כל כך הרבה פצצות ואשן והכל מתפורר ורואים ענן, ענן אבק גדול, אז לא רואים לתוכו, רואים רק את השכבה הראשונה. כלומר רבותיי, מה אברהם אבינו ראה? אברהם אבינו לא ראה את כל סדום, הוא ראה את השטח שהיה סדום, הוא ראה הכל כמו סמיכה גדולה, כמו וילון גדול של ענן ואשן. מי היה הוילון? השורה הראשונה של הבתים. מה הייתה השורה הראשונה של הבתים? ולוט יושב בשער סדום, נכון? זו השורה הראשונה. יפה. זאת אומרת, את הבתים, את הבית הזה סיכמנו כבר, לוט קנה מהכסף של אברהם, נכון? מזה הוא ישיר. את זה עכשיו אברהם אבינו רואה איך שהענן והאשן והאבק עולים השמיים, כמו איזשהו קורבן נהדר. ועל הרקע הזה, על הרקע הזה, וישכם אברהם בבוקר, אל המקום אשר עמד שם, מה אומרים חזל, וישכם אברהם בבוקר, נו, 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 תגידו, 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 אף אחד לא יודע, אז אני אגיד. מה אומרים חזל על הפסוק, וישכם אברהם בבוקר? אברהם תיקן שחרית. את תפילת שחרית, הראשונה בעולם, בהיסטוריה, היפהפייה, העוצמתית הזאת, אברהם אבינו עושה על הרקע של הענן והאשן של סדום. בואו ננסה לעצום את העיניים, רגע נעמוד, אני יודע איפה נגיד, בקיבוץ אלומים, ונראה את כל האבק שיוצא עכשיו מעזה. וואו! וואו, השתבח שמך לעד! מלך מלכי המלכים! הנותן תשועה למלכים! מאיפה אני יודע? תקשיבו. רמב״ם. בהלכות ברכות, בהלכות תפילה, סליחה, פרק ב', פסוק א', הרמב״ם מסביר את כל הנושא של הברכות. כשהוא לא מגיע לברכת המינים, ברכת ואל המלשינים אל תהי תקווה, שאותה תקנו בבית הדין של רבן גמליאל, הוא כותב הרמב״ם כך, תקידו, תקשיבו, תסתכלו בפנים, אל תאמינו לי, רמב״ם באהבה, הלכות תפילה, פרק ב', הלכה א', כילוי הרשעים, תקשיבו כל מילה, כי המילים דרמטיות, כילוי הרשעים זה הדבר הגדול והחשוב בצורכי בני האדם. כלומר, נשאל מישהו, מה הדבר הכי חשוב בעולם? מה הדבר הכי חשוב? מה? כילוי הרשעים. שקודם כל לא יהיה רשעים בעולם, שעולם יהיה חלק. עכשיו בוא נתחיל לבנות אותו נורמלי. איך אומר הפסוק? נירו לכם ניר, ואל תזרעו לקוצים. קודם תנקו. סור מרע, ועשה טוב, תסלק את הרע, אל תתחיל לבנות, אל תתחיל לעשות כלום, כל זמן שיש גורמים רעים שינצלו את זה לרעה. כל נאיביות שלך, הם יעשו ממנה פשע. הדבר הכי חשוב, אומר הרמב"ם, זה כילוי הרשעה. עומד עכשיו אברהם אבינו, מול סדום ההפוכה, כילוי הרשעים, מרים עיניים לשמיים, נושם עמוק, וואי, 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 ריבונו של עולם, השתבח שמך לעד, מלך מלכי המלכים, השתבח שמך לעד, מלך מלכי המלכים, תודה רבה, ריבונו של עולם, תודה רבה, תודה רבה. אומרים חז"ל, התודה רבה הזאת, זה נקרא תיקן אברהם, תפילת שחרית. אנחנו עד היום חשבנו שתפילה זה לפנות אל הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני מסכן, חסר לי, אין לי, תתן לי, תעשה לי, תביא לי. זו גם תפילה. זו תפילה לעני כי יעטוף לפני השם, ישפוך שיחו. אבל התפילה האמיתית היא לעמוד לפני השם. בחורי ישיבה שרוצים להיות תלמידי חכמים צעירים כאלה מישיב קטנה, או שיעור א' ישיב גדול, עוד גם כן, מחליטים, אני מסתער על הרב חיים על הרמב״ם. זה של תלמידי חכמים. כמה הם מספיקים, אני לא יודע, אחד למד שליש, אחד למד רבע, אחד למד עם חברותה את הכל, אבל את הראשון כולם לומדים. אז הרמב״ם הראשון, הרב חיים הראשון על הרמב״ם אומר, שבתפילה יש שני דינים, יש דין לבקש, ויש דין לעמוד לפני השם. פשוט לעמוד לפני השם. אחר כך יש גם כן להגיד את הנוסח של המילים, ולחשוב מה שאומרים, זה שלב ב'. השלב האמיתי הוא פשוט לעמוד לפני השם. להגיע לבית הכנסת, ואני ברוב חסדך, אבוא ביתך, אשתחווה להיכל קודשך בירתך, מה טוב הוא אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל. ריבונו של עולם, תודה רבה, אני זוכה לעמוד לידך. היה פעם חכם אחד, שהגיע לבית הכנסת ככה קצת עצוב. למה אתה עצוב? שאלו אותו החברים שלו. החרימו לי זר פרחים שקניתי הביתה לאשתי, אולי היה לה יום הולדת, אולי יום נישואים. ונו, הם אמרו לי, אתה תלך, תיתן את זה למלך, כזה זר יפה, לך תביא למלך. נו, ונתת? כן, נתתי, הלכתי והבאתי לו. אז אמרו לו, אתה לא צריך להצטער, אתה צריך לשמוח. אתה יודע, יש אנשים שרוצים לראות את המלך, אז הם נוסעים עד אנגליה, מחכים בתור כמה שעות בגשם, בסוף הם רואים רק את חילופי המשמרות של השוטרים, של השומרים בחוץ, הם לא ראו את המלכה ולא את המלך. אז הוא מנסה עם פרוטקציות, לשלם כסף, לארגן במשרד הפנים, עניינים, אולי קרובי משפחה, לאט לאט אחרי חצי שנה של הרבה הרבה שוחד ופרוטקציה, אישרו לו להיכנס פנימה, ללכת כמה מדרגות, לראות רק את הלובי עוד לפני חדר המלכות, לראות את חדר המלכות, ואתה כאן עם זר פרחים אחד, הגעת פנימה, תגיד תודה רבה. לראות את פני המלך. זה לא פשוט. היום אנחנו לא יודעים מה זה מלך. היום הכל מזולזל. אבל פעם למלך היה, 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 היה מעמד, כבוד. מלך היה לו כתר של איזה 5 או 15 קילו מזהב על הראש, והוא לא זז. מהבוקר עד הערב עם הכתר על הראש. המעמד מחייב. היום אנחנו אוהבים קסקט של אדידס, נכון? ככה מלך היום הולך, חולצה שישה כפתורים פתוחים, סנדלי קרוקס, לא סנדלי, נעלי בית, קרוקס אדום ומכנסיים ברמודה. ככה מלך יושב, וככה נותן צ'פחות לעבדים שלו, והם נותנים לו, והוא לא, נעצר בחנות פלאפל בדרך, ומתיישב על הספסל בגן ציבורי, ואוכל פלאפל. מלך. זה לא המלך האמיתי. מלך אמיתי זה משהו אחר לגמרי. בקיצור, לראות את פני המלך. אז אני זוכה על הבוקר, ללכת לבית הכנסת, לאט לאט, מה טוב הוא עליך יעקב, אני עכשיו, יש לי פגישה של חצי שעה עם המלך. תפילת שחרית של כולנו משתלשלת מהתפילת שחרית הראשונה של מי העיר ממזרח. צדק יקרא לרגליו, מי העיר ממזרח. מצד מזרח אברהם אבינו עושה את התפילת שחרית. איזה תפילת שחרית? על הרקע של סדום ההפוכה. את מה ראה סדום, את מה ראה אברהם אבינו? את סדום? הוא ראה את השכבה הראשונה. מה זה השכבה הראשונה? הבית של לוט. מאיפה קנו את הבית של לוט? מהכסף שגנבו לאברהם. שילם לו? בטח שילם לו. כזו תמונה, כזו תפילת שחרית, שעם ישראל כבר אומר אותה, מאז אברהם אבינו 4,000 שנה, בכל תפוצות הגולה, זה הכל טריליונים, טריליונים דולרים. מה? אין לזה מחיר. לא תשילם? גנבת? וואי 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 שילם. עכשיו רבותיי, עוד דוגמה אחת, שהרשעים משלמים בעצמם. בגמרא מסכת חגיגה אומרת, תקשיבו, תקשיבו משהו מאוד מעניין, הגמרא מסכת חגיגה, אני מחפש באיזה דף זה, דף י' ג' עמוד ב', שנהר דינור, נהר דינור, זה מילים כאלה קצת מפחידות, דינור, אש, נהר של אש, נשפח על ראשיהם של הרשעים בגיהינום. יש בגיהינום, אתם יודעים, היטלר והחשברוש והאמן ופרעו, יש שם גוורדיה, גוורדיה? רשעדיה גדולה. ונשפח עליהם כל הזמן, כמו לבה רותחת שיוצא מהר געש, נשפח עליהם נחלים, כמו נחל של מים, אבל נחלים של אש. נשפח, נשפח, נשפח. זה מה שכתוב בגמרא. ואחר כך אחד החכמים שואל, רגע, 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 אני כבר עכשיו יודע לאיפה הנהר דינור נשפח. מאיפה הוא יוצא? מה המקור שלו? מה המעיין? מאיפה הוא יוצא? תקשיבו מה שחזל אומרים. הוא יוצא מזעתן של החיות, כלומר של המלאכים, המלאכים והשרפים, החיות הקודש שנמצאים בשמיים, מהזעה שלהם זורם נחל של אש. וואו. כך כתוב בגמרא. ועכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה. למה שהמלאכים יזיעו? להזיע זה נקרא מאמץ יתר. אם בונים אותם ממנוע מדי קטן, מדי חלש, אז עכשיו הם צריכים להתאמץ והם מזיעים. אז למה הקדוש ברוך הוא לא ברא אותם מראש עם מנוע שיתאים לעבודה שלהם, והם יוכלו לעשות את העבודה הזו בניחותה? למה להזיע? התשובה היא שהקדוש ברוך הוא ברא אותם שהם יעבדו בניחותה. אלא מה? יש רשעים בעולם, הרשעים עושים חילול השם. חילול זה חלל, נהיה חלל בעולם. כבוד השם נהיה מחולל, יש חלל. המלאכים צריכים להשלים את מה שהרשעים החסירו. הם משלימים, הם צריכים להתאמץ. המאמץ שלהם יוצר את הזעה של אש. הזעה של אש נשפכת על הרשעים. אם הרשע עושה עבירה יותר גדולה, אז החילול הוא יותר גדול, אז המאמץ של המלאך יותר גדול, אז הוא צריך יותר להתאמץ, אז יוצא ממנו יותר אש, אז נשפח יותר אש על ראש הרשע היותר גדול. ואם הרשע הוא עוד יותר גדול, אז הוא עוד יותר עושה חילול השם, אז המלאך צריך עוד יותר הרבה לעבוד קשה, אז יוצא ממנו זהה עוד יותר רותחת, אז נשפח לו על הראש זהה עוד יותר רותחת. כלומר, רבותיי, הרשעים בעצמם בונים לעצמם את הגיהינום. עשה עבירות, העבירות האלה מייצרות אש, האש הזאת תשרוף אותו. נו, ורבותיי, אנחנו לא יודעים שמידה טובה היא פי 500, וואו, מה שאנחנו בונים לעצמנו בגן עדן. עכשיו כאן מתחיל שבוע חדש. צ'י, איזה יופי, איזה יופי. לא צריכים טובות מאף אחד. יתנו לנו, יעשו לנו, יביאו לנו. אנחנו עומדים לפני המלך. אנחנו בונים לעצמנו לבד את הגן עדן. הכל לבד, לבד, לבד. לוט בנה לעצמו לבד את התמונה הזאת שאנחנו נהנים ממנה. אנחנו בונים לעצמנו לבד את כל התמונות שאנחנו נהנה מהם כל השבוע וכל השנה. וכל השנים שיהיה רק בשורות טובות ורק ישועות ונחמות, שיהיה לכולנו, לכולנו, לכולנו שבוע טוב ומבורך. שבוע טוב. מאזינים יקרים, אני רוצה לשתף אתכם בשמחה גדולה שלי. כפי שאתם יודעים, אני קצת, השם
קצת העניש אותי.
הייתה לי אישה צדיקה והיא נפטרה. אז מה השמחה הגדולה? אני הולך להדפיס לעילוי נשמתה את כל סדרת הספרים שיורים באגדות חז"ל מחדש. עם הערות, עם תיקונים, אותיות יותר גדולות. למי שיש שלא יצטער, יש לך, יש לך ספר מצוין. אבל מי שעדיין אין לו, וגם אפילו מי שיש לו, תעשו עם עדי טובה. זה עולה לי הרבה יותר ממה שיש לי. אבל אני לא רוצה לעצור. היורצייט שלה זה בסביבות פורים, זה חייב להיות מודפס עד אז. מי שרוצה באמת באמת לעזור לי, פעם הייתי מפרסם, רבותיי, אתם משלמים וסדרת הספרים בדרך אליכם, עכשיו אתם משלמים וסדרת הספרים בדרך לבית הדפוס. אנא ממכם, תעשו טובה לעצמכם, יהיה לכם ספר טוב בבית, באמת סדרה נהדרת, סדרה של ספרים על אגדות חז"ל לפי סדר התלמוד, ברכות, שבת, עירובין, אבל זה גם טובה איתי. קודם כל, אין לי בבית מקום, הזמנתי 1,000 סטים, אין לי מקום, אבל אם יש לי 1,000 חברים, יופי, כל חבר לוקח קופסה אחת, 22 ספרים. אז רבותיי, שימו כתף, אני אוהב אתכם, אתם אוהבים אותי, אתם אוהבים את התורה. כל אלה שזוכרים את אשתי עבדה הרבה הרבה שנים בערכים במחלקה של הרווקות, 40 שנה מסרה את נפשה, יש לה בטח שם איזה 50-60 אלף תלמידות, ברוך השם, תעשו חסד, תרימו עכשיו טלפון, תגידו שאתם רוצים להיות שותפים. הסדרה היא יקרה, כי היא גדולה, היא עבה, הפעם זה פי 2 יותר עבה, 22 כרכים, עכשיו... לכבוד המבצע שאני מוציא את זה, זה יעלה 1,000 שקלים, אני עושה את זה בחמישה תשלומים, כשהספרים יגיעו אליי, אחרי שאתם תיקחו את שלכם, מי שלא ייקח, אני אקח על זה 1,500 שקלים על סט, 22 ספרים, זה בסך הכל 60 שקלים לכל ספר, זה לא יקר, כל ספר הוא יהיה 800 עמודים, בהתחלה זה היה 400, היום יש 800 עמודים בכל ספר, אתם רק צריכים להרים טלפון ולהשאיר מספר טלפון, אני אחזור אליכם, או מישהו אחר יחזור אליכם, לברר, אתם רוצים כרטיס אשראי, רוצים לקחת 3 סטים, מה יש, תעשו טובה עם יהודי שבאמת באמת באמת משתדל לעזור לעם ישראל, ספרים יפים, ספרים טובים, ספרים מחכימים, ספרים שעושים שאתם אוהבו בעצמכם ללמוד. הרבה השתדלתי, הרבה התאמצתי, מי שלא מאמין שיקח ספר אחד, תנסה, אבל זה לא כדאי, כי ספר אחד המשלוח יעלה 50 שקלים. בואו אליי, תיקחו, תקבלו. אבל עוד לא עכשיו, רק מתי שזה יהיה מודפס, עוד איזה חודש, חודשיים, שלושה. אנא ממכם רבותיי, שימו כתף, תדרימו טלפון, 08-97-44-666, אני חוזר, 08-97-44-666, והספרים בדרך לבית הדפוס. שבוע טוב, ברכה והצלחה עד 120, אמן ואמן.
האזנתם לשיעורו של הרב חנוך גבארד בפרשת השבוע. כל חי תמיד